אז קודם כל שיעורי בית לפרשת וישלח, את ההקדמה של הרמב"ן לפרשה בפרק ל"ב פסוק ט' ובפרק ל"ד פסוק ט"ו. בקטע שלפנינו, ותגנוב רחל את הטרפים. אז השאלה היא כמובן, קודם כל בפשטות, מה טיבם של הטרפים האלה ולשם מה עשתה רחל את מה שעשתה. זוהי דוגמה נוספת של בעיה שהיא לכאורה בעיה פרשנית, הייתי אומר בעיה פרשנית על אתר טכנית, מה מסתתר מאחורי המושג טרפים. ועיון בשאלה הטכנית הזאת כביכול יוצא אל כמעט יסודי היסודות שאנחנו עומדים בהם. ותגנוב רחל את הטרפים לא נתכוונה אלא להפריש אביה מעבודה זרה, לשון רש"י. זאת אומרת, הנחת היסוד של רש"י שהטרפים זה עבודה זרה, ואז מתעוררת השאלה מה רוצה לעשות עם זה רחל, והתשובה היא שהיא מתכוונת למנוע ממנו לעבוד עבודה זרה. אז כמובן שהשאלות על דברי רש"י הן לא מבוטלות. ומה יקרה אחרי זה? הטרפים האלה גם כן באיזה מקום שהוא הפכו להיות כעניינו של לבן. אז כמו שזה היה בפעם הראשונה, ככה זה יהיה הפעם. הוא קנה אותם, עשה אותם, באיזה מקום זה הגיע לו? איך שהגיע לו, אחרי הגנימה, נעשה פעם נוספת. ואפשר, כי היו ללבן לעבודה זרה כאשר אמר למה גנבת את אלוהי. אז הרמב"ן באפשר רומז לאיזה אי הסכמה מלאה לדברי רש"י, כי היו ללבן לעבודה זרה, כי קשה לו כמובן, ואם יהיה אחרי זה מה ירוויח מזה. גם בביטוי הזה למה גנבת את אלוהי, אז כמובן גם בדברי התורה אנחנו שומעים כאין איזה ציניות, איזה אירוניה, אוי ובוי לאלוהים שאפשר לגנוב אותו. זה עצמו איזה אבחון של ביטול עבודה זרה. אבל לא היו כל הטרפים נאבדים. באבל הזה הרמב"ן מסייג מה שלא כתוב ברמב"ן, ואנחנו יכולים לבדוק את זה. 14 פעמים נזכר המושג טרפים בתנ"ך, י"ד פעמים. והשאלה הבסיסית היא האם כל אותם 14 מקומות הם בעלי הסבר אחד, או שיש כמה מושגים. בדברי הרמב"ן כאן נרמז העניין, אבל לא היו כל הטרפים נאבדים. רוצה לומר, לא כל מה שאנחנו מתאים במושג טרפים אכן הוא משותף לכל המקומות. כי איך תימצא עבודה זרה בבית אדוננו דוד? המקום השכיח ביותר, אולי השכיח ביותר, שעולה בדעתנו כשאנחנו אומרים טרפים, זה מה שמסופר בשמואל א' פרק י"ט. מה עשתה מיכל כשביקשה להציל את דוד? אז היא עבדה, מה שקוראים בלשוננו, בעיניים על אבא שלה, ועשתה איזה תרגיל כזה באיזה מקום שהוא לזמן מסוים. היא יכלה לדחות את נציגי שאול שיתפסו את דוד עד שהוא ימלט וכו', על ידי התכפושת הזאת. הזה. זה ברור שלזמן מסוים סברו שרי שאול שבאמת יש פה מישהו ששוכב במיטה ואפשר לטלטל אותו עם כל הסיפור הזה. מה זה הטרפים האלה? אז לפני שהרמב"ן, אם בכלל הוא ינקוט עמדה, קודם כל הוא אומר דבר אחד, זה לא יכול להיות עבודה זרה כפשוטה. כי מה אפשר בביתו של דוד היא ימצא עבודה זרה? כי איך היא תמצא עבודה זרה בבית אדוננו דוד? על כורחך שהטרפים הללו, על כל פנים אלה הספציפיים שהיו אצל דוד, לא שימשו לעבודה זרה. אז מה זה? אז הרמב"ן איננו מחדק את דעתו שבאמת כמה דינים יש בטרפים, אלא אומר, יכול באמת להיות שכל הטרפים או רובם של הטרפים שנזכרים במקרא יש להם שימוש אחר, אלא יש כאלה שהשתמשו בהם לעבודה זרה. והקרוב, מה שאומרים, זהו כנראה מתכוון לרד"ק בפרשתנו, שהם כלים לקבל השעות ויקסמו בהם לדעת עתידות. הרצון האנושי הבסיסי לדעת את מה שצפון בחיק העתיד, זוהי דרישה אנושית ממדרגה ראשונה, והרבה הרבה מאמצים משקיעה התרבות האנושית בשביל לגלות את מה שיקרה בעתיד. אמרה התורה, תמיד תהיה עם השם אלוקיך, לא תחקור אחר עתידות ולא תשתמש בכל האמצעים הפטנטיים שאולי בחלק המדע יודע, בחלק עדיין איננו יודע אם בכלל אפשר לחקור את הנושא הזה. אל תשתמש בפטנטים האלה. הטרפים הללו הם איזה כלים, איזה אורקלים כאלה, איזה מין מכניזם או דברים אחרים לדעת את העתידות. והמילה נגזרת מלשון רפי ידיים, נרפים אתם נרפים. יקראו אותם טרפים לרמוז בשמם, כי דיבורם כמו נבואה רפה. זאת אומרת, הרמב"ן מבקש גם בעזרת הצד הפילולוגי להסביר את התוכן המהותי. משהו חלשלוש, משהו חלש, משהו רפה, דהיינו, יש לו איזה ניצנים של ציפיית העתיד, אבל בצורה עמומה ולא בהירה. תבוא ברוב, זאת אומרת, העתיד הזה ברוב המקרים אכן מתגשם, פחות או יותר, ותחזב לעתים רחוקות, כמו שאמרו, כי הטרפים דיברו עוול. והנה יעשו אותם קטני אמנה להם לאלוהים. זאת אומרת, לכתחילה, כשהטרפים הללו נבראו, נולדו, באו, הם עיקר שימושם ומטרתם זה לנסות לצפות את העתיד. מכיוון שהם עונים לנטיות אנושיות חבויות לדעת את מה שעתיד להתרחש, אז בני אדם קטני אמנה מחליפים את זה ועושים את זה לאלוהים ממש. צריך לצרף לדעת הרמב"ן או להבנתו את מה שכתב הרמב"ם בראש הלכות עבודה זרה. הרמב"ם בראש הלכות עבודה זרה, הפרק הראשון שהוא למעשה סקירה היסטוריוזופית על תולדות עבודה זרה, הוא איכשהו מנסה לקבוע את דרכי ההתפתחות של עבודה זרה. וקשה היה לרמב"ם איך המוח האנושי מסגל לעצמו כאלה אגדות וסיפורים. אמר הרמב"ם, זה התחיל מאידיאולוגיה שאולי יש לה בסיס, אבל כשהיא עברה למישור של אנשים פשוטים יותר, הם תשתשו את ההבדל, וממילא הם ראו את האמצעים לאלוהים וכו'. כי אין זה כאן. זאת אומרת, המושג הבסיסי של טרפים זה איזה מכשיר, מבלי שאנחנו מדנים עכשיו על יעילותו ואמינותו, אבל זה איזה מכשיר שאתה מבקש לפקוע, אתה מבקש לבקוע את מחסום העתיד, ומכיוון שזה עונה לציפיות שרק מאחורי הפרגוד יודעים, אז תושטש ההבדל וזה הפך למעשה גם לעצם שמאחורי הפרגוד. אני חוזר, והנה יעשו אותם קטני הבנה להם לאלוהים, לא ישאלו בשם הנכבד ולא יתפללו אליו, רק כל מעשיהם בקסמים אשר יגידו להם הטרפים. וכתוב, והאיש מיכה לא בית אלוהים, ויעס אפות וטרפים. ושם כתוב, שאל נא באלוהים ונדעה אנה תצליח דרכנו. כי בטרפים היו שואלים. וכן היה עניין בישראל באפות. אחרי אשר הורגלו באפוד הקדוש, עשו כדמותו. ולמעשה הרמב"ן כאן מסביר תופעה נוספת. בחלק מאותם 14 מקומות שנזכר המושג טרפים, הוא נזכר בזוגיות. אפוד וטרפים. כך בהושע ובעוד מקומות. לעומת זאת במעשה של גדעון, למשל נזכר המושג אפוד בלי טרפים. ואמר הרמב"ן ש... צמד המושגים הזה ביסודו קשור לבעיית צפיית העתיד, ולכן גם אם אני לא יודע בדיוק מה זה טרפים או מה השייך, את השימוש של האפוד אני יודע, וכמובן צריך להבין את דברי הרמב"ן, כי האפוד במקורו, יש כמה פעמים כתוב בדוד חגור אפוד בד, אבל האפוד בהי הידיעה הוא למעשה הבגד המיוחד לכהן גדול שהוא חגור בעיקרו מאחריו, ועל הצד החיצוני שלו, זאת אומרת מצד הפנים, הוא מחזיק את חושן המשפט, את האורים ואת התומים. והרי ברור שאחד מהשימושים הראשיים של האורים ותומים זה להלך סוף את העתיד. נמצא שהנרדפות בין אפוד לבין אורים ותומים והעתיד הוא די סביר ודי קרוב. דהיינו, אפוד וטרפים כביטוי נרדף להבנת העתיד ברור לנו. אז אומר הרמב"ן, איך זה התחיל? זה התחיל מזה שעשו אפוד. למה עשה גדעון אפוד? כן, כן, הקדש לשמיים. נתנו לו שם... כסף, זהב, נתנו לו מתנות לגבוה, עשה מזה איזה מתנה לקודש. וישראל, בגלל מה שהרמב"ם קורא חלישות השכל והנטיות האנושיות, ייחסו לזה כוחות וסגולות גדולים יותר. כי אחרי אשר הוגלו באפוד הקודש, עשו כדמותו, והיו שואלים בו ומאמינים בדבריו וטועים אחריו. גם בכל ים לא ידרשו את השם כי אם בהם, וזה טעם ויעש אותו גדעון לאפוד ויצג אותו בעירו באופרה, ויזנו כל ישראל אחריו שם, ויהי לגדעון ולביתו למוקש כי שאו מאחורי השם. והנה לבן היה קוסם ומנחש כאשר אמר ניחשתי, וארצו ארץ קוסמים מעולם, כי דכתיב כי מלאו מקדם, ויעקב נשא את רגליו ארצה בני קדם, ועוננים כפלישתים, ובילם בן באור הקוסם היה מאירו, מפתור הרם נערי, וזה טעם למה גנבת את אלוהי. זאת אומרת שהמקור של הפטנטים האלה, של הקסם הזה, וכאן הרמב"ן גם מרוויח כמה רווחי משנה כמו המושג ניחשתי וכולי, זה שם, ולכן הוא אמר למה גנבת את אלוהי. זאת אומרת, כאן המקור, כאן בית היוצר למחשבת הטרפים ולביצוע של הטרפים הללו.
אני לא בסדר. אני מזכיר שלא בסדר.
אז הרמב"ן הזה מסביר לנו על הטעם, ואולי יותר מאשר רש"י, וזה כמובן אופייני. רש"י במקרה הזה, כמו ברוב המקרים ונאמן לשיטתו, לא יצר את הסוגיה המקראית. יש פה בעיה של טרפים, אז רש"י הסביר מה הטרפים, וזה עונה למירב הנקודות על פי האוקימתא שרש"י הציע. הרמב"ן, כדרכו הסוגייתית, רצה לראות את הטרפים בהיקף היותר גדול של העניין. והוא ראה טרפים בבית דוד, והוא ראה טרפים אצל גדעון, והוא מכיר את טרפים בתוכחה של שאול בשמואל א' פרק, של שמואל בשמואל א' פרק ט"ו, כי אבן וטרפים הפצר, פסוק קשה, הוא מכיר אותו בהושע, ובעוד כמה מקומות בטהרה שערך יאשיהו, 14 פעמים טרפים במקרא. ואמר הרמב"ן מה שאמר, ואמר פה את המשפט היסודי הזה, כי איך יימצא בבית אדוננו דוד אם נאמר שזה עבודה זרה. וכתוצאה מדברי הרמב"ן האלה צריך פעם לבדוק סוגיה שדומה שטועים בה באופן בסיסי, והיא באמת נוגעת ליסודי היסודות של השקפתנו. השאלה הבסיסית היא, מה הייתה דמותו הרוחנית של עם ישראל מאז מתן תורה ועד ראשית בית שני? למה התעוררה בכלל שאלה כזאת? מכיוון שישנם מקראות שנדמה שיוצרים איזה תדמית, ומה שנוהגים לקרוא המחקר עשה שימוש עם הידיעות הללו ויצר דמות שונה ממה שהיא על פי אמונתנו, וזה מגיע, אי אפשר לתאר עד איפה הריקבון הזה עובר. אני קודם מתחיל מהשלילה. מה ביקשו אלה שהם אבות האידיאולוגיה, שהיא כמעט פשוטה אצל, גם אצל אלה שקיבלו מה שקוראים חינוך דתי. זו עובדה שמראשית בית שני אנחנו לא מוצאים עבודה זרה בישראל. ועל זה הגמרא מספרת לנו על אנשי כנסת הגדולה ועל החשש הגדול שגם בית שני יתחיל בסיפורים כאלה של עבודה זרה, ואז אנשי כנסת הגדולה מתעצמים בתפילה ויוצא גור מבית קודשי הקודשים, גמרא סתומה. אבל תמציתה של הגמרא היא שהחל מימי בית שני אכן התופעה הזאת של עבודה זרה לא נמצאת. מה היה אבל בימי בית ראשון? מה היה מאז מתן תורה? לכאורה, מה זאת אומרת? כתוב כל מקום, היה שרה בן השם, היה שרה בן השם, היה שרה בן השם, אבוי דזור, אבוי דזור, במות, מקריבים, נביאים, צועקים. אם לא תקבל את זה, אז שלושת רבי תנ"ך צריך לגנוז. הרי כתוב בכל מקום שהם חטאו והם פשעו והנביאים צעקו וצמחו, הכל והיה אחד מלא שבעה ימים והיה שרה בן השם. כמה זמן? זמרי, שמה יבוא. ביהודה, יהויכין, שלושה חודשים, היה עשרה בני השם. נוהגים לתת מאה ימי חסד. תן לו, לא, מיד, לא הספיק, היה עשרה בני השם. כך יוצא. נו, אז אם נשארים רק בזה, באמת, בחינוך היהודי ובחינוך הדתי נשארים בזה, ולא עושים את החשבון עד הסוף. עכשיו נעשה מה עשה המדע המודרני, כן במרכאות, לא במרכאות, את החשבון עליו. זה נובע מהמקום הדלוח והתמה ביותר. רוצה לומר, זה נובע ממחשבת הנצרות, שביקשה לטעות באמצעות המחקר החדש הזה, שלמעשה כלל ישראל מאז ממרים מעיתם עם השם מיום דעתי אתכם. מה שאמר משה רבינו, הם אמרו לדידם. והראיה, שמאז מתן תורה, הבחירה של הקדוש ברוך הוא לא מוצלחת. ישראל מפנים עורף לקדוש ברוך הוא. עובדים עבודה זרה, הרי כתוב בכל הכתובים. וקרה מה שקרה, חרב הבית, התחיל בית שני, וגם כן האכזבה באה, ולכן מה? כאן הסיפור נגמר מבחינתנו, אבל הם המשיכו את הקו. ולכן באה בחירה שנייה, כיוון שהברית הישנה נפסלה, כיוון שהברית הישנה לא עמדה במבחן, אז הם מצאו גם בירמיהו את הביטוי ברית חדשה, אז מחדשים, והקדוש ברוך הוא יחליף, הוא יחליף את העם הנבחר, הוא יעשה משהו במקום. מכיוון שהוא יתאכזב, אז החלק הזה הוא לא המפורסם, אבל זוהי המסקנה העקבית של המחשבה שעם ישראל למעשה לא יצדיק את התקוות שלו, ושלכאורה הכתובים מסייעים לו. גם אישים יהודיים שהם רחוקים מאוד משמירת מצוות לא מוכנים להיות עקביים כל כך, אז הם עושים פלגינה, אז הם מדברים, באמת על ישראל לא היה בסדר, בכל בסדר, בבית שני הם נותנים סיבור. אבל זה לא פייר, זה לא הגון, כי אם תהיה עקבי עד הסוף. זאת אומרת שאם אנחנו מבקשים לחדד את עמדתנו, צריך מעיקרה דדינה את כל העניין הזה להביא במבחן. אז נמצא שהדיון על בעיית התרפים הוא בשני מעגלים. במעגל אחד מקומי, הבנת המושג תרפים, כאן על אתר, ואם אני יוצא קצת יותר החוצה לכל המקומות שהוא נזכר, תמר. והמעגל היותר חיצוני הוא המקיף. באיזה מידה בעיית מה שקוראים עבודה זרה, או דימויי עבודה זרה, מעידים או יכולים להעיד על עולמם הרוחני של אבותינו מאז מתן תורה, נניח עד ראשית בית שני. וכאן ואילך אנחנו נניח הולכים על קרקע יותר בטוחה מבחינת העובדות. אז אמונתנו הפשוטה היא הפוך. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זהומתם. ישראל במתן תורה הפכו, קרא הקדוש והפכו את כל הרקיעים, אין עוד, והפכו להיות עם השם, מקבלי התורה ומאמינים באמונה של אל יחיד. וזה היה חוט השדרה הבסיסי והרחב ודרך המלך ורשות הרבים, שמאז מתן תורה ועד היום לא פסק. מה שהמקרא מספר הוא על חריגים, וצריך את החריגים הללו לבדוק בדיקה מדוקדקת, ואז יתברר איך אפשר לסמא את העיניים. וזה באמת מפליא, מי שבודק את זה במבחנה ומדקדק בכתובים ובנתונים, רואה איך אפשר לשגע עולם ומלואו במשך קרוב ל-200 שנה. אני מתכוון במדע החיצוני של, של, של התנ"ך וכל מה שבא בעקבות זה. הכל בשביל, כמובן, מעטים היו אלה שיבחנו מה המגמה מסתתרת מאחורי המחשבה הזאת. ביסוד הדברים צריך קודם כל להבדיל בין עבודה לשם אלוהי ישראל שלא על פי ההלכה לבין עבודה זרה. מפשוטי הכתובים לא עולה בשום מקום שירובם בנבט עבד עבודה זרה. כשם שלא עולה מפשוטי הכתובים שעובדי העגל עבדו עבודה זרה. וכאן הוא היסוד הגדול של הכוזרי. כשהכוזרי אמר את הוורט הבסיסי הגדול, ולמעשה מה שאנחנו עושים זה רק לפתח את העיקרון של הכוזרי, שישראל במעשה העגל ביקשו לעבוד לשמיים, אלא עבודה לשמיים שלא על פי ההלכה יש לה חלק מדין של עבודה זרה. אז אם אנחנו מוצאים בספרות חז"ל שקוראים לזה עבודה זרה וכך הוא דן אותם, זה לא עבודה זרה במובן השורשי האידיאולוגי. ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לשאלה הגדולה, מה באמת ההבדל בין השקפת היהדות לבין עבודה זרה? אני אומר רק במשפט אחד. השקפת היהדות, כפי שעולה מהתנך, אומרת, יש אלוה בורא חופשי, שברצונו הבלתי מוגבל יכול לעשות כל מה שהוא רוצה בעולם. בו בזמן שהשקפה של עבודה זרה אומרת שיש איזושהי מסגרת, איזה מיתולוגיה, איזה חוקיות קדומה שהכל משובדים לה, ומה שאתה צריך לעשות זה למצוא חן ולתמרן ולפייס ולשחט את המרכיבים של אותו עולם כדי שלך יהיה טוב, כדי שלך ירד גשם, כדי שהאדמה תתברך, כדי שתצליח. והיינו זה כל מעשי העבודה וכל מעשי השוחד וכל המעשים של הפיוס, זה יסודם. מי שמאמין שיש אלוה אחד שהוא קדמון והוא ברא ברצונו את העולם ואין עליו שום שליטה ושום חוקיות פרט לרצונו, הוא כבר ממאמני הייחוד. אם הוא אומר שצריך לעבוד לקדוש ברוך הוא בעגל והקדוש ברוך הוא לא ציווה, אז הוא עבר על הלכה. אבל מהדין של השורשיות של עבודה זרה, הוא לא עובד עבודה זרה. מה שעשה ירובעם בנבט, הוא חזר על העגלים. המתבונן בכתובים יראה שאלה אלוהיך ישראל, כתוב גם פה וגם שם. זאת אומרת, זה אותו עיקרון, אותה נטייה אנושית שהביאה את ישראל לנאבד מוחש, הביאה גם את ישראל לקבל את העגלים של ירובעם. כמובן שעל זה יהיה כתוב היה עשרה בעיני השם, אבל זה עוד לא עושה את עם ישראל לעובד עבודה זרה. זה עוד לא מפקיע את קבלתם ואת נאמנותם בהר סיני. זה עוד לא אומר שזה עם שלא קיבל את עבודת השם. מי שיעקב אחר הכתובים, הן בישראל והן ביהודה, יראה שבמשך מאות שנים, במשך 210 שנות קיום מלכות שומרון, ולמעלה מ-400 שנה קיומה של מלכות ירושלים, הייתה רק תקופה אחת פה ופה שהייתה עבודה זרה ממשית. עבודה זרה שלפי ידיעותינו העכשוויות, מהי עבודה זרה? ואנחנו יכולים לדעת, כי האדמה פתחה את פיה, ובכל החפירות ובכל המחקרים אנחנו יודעים מהי השקפת העולם האלילית שהייתה שלטת במזרח בכל העולם התרבותי דאז. ומי שישווה בצורה בלתי משוחדת את מה שידוע לנו מן המחקר החיצוני למה שמסופר במקרא, יראה שלא פגע ולא נגע ולא קרב זה אל זה. אלא למה אני צריך ללכת רחוק? המהר"ל אומר במקום אחד שהיסוד של עדות זה שזה בא דבר מן החוץ, כדי שזה לא ינוגע בעדות. ככל שהדבר הוא יותר חיצוני, ככל שהדבר הוא פחות קרוב אליך, כך העדות היא יותר אמינה. כך הוא למשל מסביר את הגמרא בברכות, ביקשו לקבוע את פרשת בלעם, את פרשת בלעם בקריאת שמע. כי היסוד של קריאת שמע זה עדות כידוע, העין של השמע והדלת של האחד ברבתי זה עד, ו... כשמביאים מן החוץ, כשמביאים את ברכותיו של בלעם, שהוא בא מן החוץ, ואם הוא מעיד על ייחודו של עם ישראל, אין לך עדות גדולה מזו. אני אומר את זה רק כדוגמה, למה נקרא דבר מן החוץ לעדות. בתנ"ך של קורן, באחת ההוצאות, יש בסוף איזה מין קונטרסים של מפות, של צילומים, של כל מיני דברים כגון אלה. ושם בעמוד 46 יש מצבת מישה. מצבת מישה. ההיסטוריה שלה היא סתם מעניינת מאוד. זו מצבה שמצאו באחת החפירות בעבר הירדן, בכתב מואבי שקרוב לעברית הקדומה, ומישהו מהארכיאולוגים שמח על זה שמחה רבה. הבדואים, עוד לפני שמישהו יכול היה לקנות אותם, אמרו, זה שווה כסף. אז מכאן וחומר, אם אבן כל כך גדולה שווה הרבה כסף, אם אבנים קטנות, כמה הן שוות, לקחו הפטישים והתחילו לפוצץ אותם, לפורר אותם לפרורים, כדי למכור אותם. עוד לפני שהגלירו את זה, זה הייתה אבן גדולה, אז מישהו למזלנו עצר אותם לפני זה, אז יש כמה סדקים והאבן נשארה בשלמותה. ופענחו את מה שכתוב שם. אז כאן מופיע גם הצילום וגם התעתיק. וכמובן שאי אפשר לקרוא את הכל, המתבונן יראה פה דברים נפלאים מאוד. אנך מישה בן כמוש מלך מואב, ומה אני עשיתי וכו' וכו'. שם כתוב ש נלחמתי עם ישראל, וירש אומרי את ארץ מדבר, וישב בה וכו'. אנחנו שומעים מיד את אשר יורישך כמו שלאיך, אותו תירש. זה ממש אותו סגנון. אז הוא אומר פה, מה שאלוהי הוריש לי, ואני נלחמתי בישראל, ויאמר לי כמוש, לך אחוז נבוא על ישראל, ואלך בלילה, אני קורא כבר בעברית החדשה, כי כאן כתוב ואת לכם במקום ואלכם, מבקוע השחרית עד הצהריים, והירוק כולו 7,000 גברים, כי לאשתו כמוש החרמתיה, ויקח משם, מאותו מקום שבו הוא נלחם בנבו, באחד הערים שהיו הרי גבול בין מואב לבין ישראל בעבר הדן, ויקח משם את כלי השם, וכתוב כלי השם בשם הוויה, ויסחוב בהם לפני כמוש. ומלך ישראל בנה את יעץ וישב בה בהתלחמו. מה כתוב? כתוב פה שבימי אחאב בן עומרי היה מקדש לשם השם אלוקי ישראל בעבר הירדן, והיו בו כלי קודש. אני דן עכשיו ממשקפיים של גוי שלא מבין לא רשי ולא רבינו תם ולא אכפת לו שום דבר. מה אמרו לו? מי אמר לו? היהודים השבועים? מה אמרו לו המרגלים שלו? מה היה ידוע בעבר הירדן לגבי מואבים? מה זה? שיש פה מקדש לא לבעל ולא להשתורת ולא לכמוש, אלא לשם הוויה אלוקי ישראל. וכך הוא כתב את זה במואבית, וכך זה נשאר בחפירות בעבר הירדן במשך 2,700-800 שנה. ואם לא שהבדואים שם כמעט ניפצו את זה, אז מה היינו יודעים? אז מה כתוב פה? מה עכשיו היה אומר נביא ישראלי? מה רואים איזה אומר? ציועינו עם אבו ישראלה השם בעבר הירדן נורא ביום. אבל זה בדיוק הבעיה שלנו. מה הייתה התדמית של היהודים שם? אני יודע שאני הורס עכשיו מחשבות, אבל זה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות. צריכים לדעתי לעקור את מה שהיינו מורגלים ולהתחיל לחשוב אחרת. לחשוב שיהודים ברוב ימי בית ראשון, התדמית של עצמם כלפי עצמם הייתה שהם עובדי השם אלוקי ישראל. יש להם מחלוקת, יש איזה מטוריקרטניקס כאלה, איזה מבין כאלה, שעושים סקנדלים ואומרים שהם לא בסדר. אנחנו לא מכירים, תרגם בשפת ימים. מה אומרים כיפות סרוגות? גם כן דתיים, גם כן דתיים. אבל כשאתה שואל אותו ברצינות, אתה לא מוכן לחלל שבת עליו עדיין. הוא צריך להיות יותר טוב, אבל עדיין שהוא יהודי טוב וכו' וכו', רק שיהיה יותר טוב. אנחנו מתפשרים. אנחנו הנביא איננו מתפשר. לגבי הנביא אין חצי יהודי, אין יהודי למחצה לשליש. או שאתה בסדר או שאתה לא, הנביא הוא מקסימליסט. ולכן תוכחותיו של הנביא והמודל של הנביא הוא מקסימום. יפה? ואנחנו לאור המקסימום הזה רוצים ללכת. אבל כשאתה שואל מה הייתה דמותם של יהודים בעיני עצמם, הם ראו את עצמם עובדי השם. אלא מה? כתוב בתורה, אלא מקום אשר יבחר השם. משתובעו בפלפולו יכול להגיד שעבר הירדן זה גם המקום אשר יבחר השם. הוא הלך לך, וחוץ מזה מה הוא יכול ללכת כל כך לנסוע לירושלים, למקדש, הוא עושה פה קרוב לבית. אבל זה שם השם, כך הוא קיבל מאבא שלו, כך הוא קיבל מסבא שלו. כך הוא קיבל מכולם שזוהי התורה המחייבת. שיש אלוה אחד גדול, והוא גדול מכמוש, והוא גדול מכולם, והוא נלחם מכולם. ואת ההצלחה הצבאית של מלכות ישראל, הוא מייחס לשם אלוקי ישראל. כי הרי הגוי ככה אומר, כשיש כישלון, למה יאמרו בגויים? עיין האלוהים. הנה זה מה שאומר. הנה ראיה גמורה לאותו לעם. וכמו שיש ראיה כזאת שלדעתי היא מאוד נמרצת, כך אפשר להביא מצידי צדדים. לכל האורך, רק לשתי תקופות. תקופת אחאב, למעשה מדויק יותר, תקופת איזבל, שזה היה יבוא צידוני, ותקופת מנשה ביהודה. תקופת אחאב ואיזבל, למעשה זה גם מסביר, אם מי שקורא טוב את הפרקים של אחאב, הוא למעשה צריך לומר רק דבר אחד, או שאחאב סופל מפיצוי אישיות, או שהתיאוריה שלנו היא נכונה. כי הרי מי שהוא עובד עבודה זרה כמו אחאב, שלא השאיר תלם אחד בארץ ישראל, כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, אז עליו יאמרו הראית כי נכנע אחאב לפניי, והקדוש ברוך הוא רואה ללב, לא כתוב שזה היה זיוף, שאחאב הולך שפל ושכוח וכולי ועשה תשובה, אז מה זה ככה, פעם ככה, פעם ככה, אלא מה, הרבץ שלו מלמד אותו איך להניג מלוכה בישראל, אז הוא אדם סתם קרן שופי, יש לנו עדויות גדולות על אחאב. זה איזה זרם תרבותי שלא היה שורשי בישראל בגלל אופנה, בגלל כל מיני דברים, בא וחלף. עובדה היא שכשאליהו מכין שיבואו כולם, אז לא רוצה עכשיו לעשות חשבון, גם יש פה חשבונו סטטיסטים מעניינים, כמה באו אחרי שהכריזו על הכל וכו'. מקום אחד שיש איזה חשבון לא מדויק, אז כבר המלבים כתב שהנביאים, גם זה, אני כמובן משפץ עכשיו את התיאוריה של רבי איזק הלוי בעל דורות הראשונים, בעקבות המלבים שהנביאים היו מדברים בשילוח, זאת אומרת בהפרזה. המילה הפרזה אצלנו היא חריגה, מכיוון שיש להפרזה איזה צליל שלילי, אתה יודע את האמת ואתה מפריז. מבחינת הנביאים זה לא הפרזה, כי מבחינת הנביא הוא חושב את מה שאתה חושב למופרז, הוא חושב לאמת. לנו, בעמדה שלנו, זה נראה כהפרזה. אבל עליבא דאמת, זה נראה כדבר ממשי מבחינת הנבואה. כיוצא בזה תקופת מנשה. תקופת מנשה בישראל מפורש. פעמיים, שלוש, נזכר במקרא שחורבן בית ראשון בא בגלל חטאות מנשה, בירמיהו ובמלאכים ב'. ומה קורה עם הכל? אז זה היה הרבה יותר סביר, הרבה יותר נחמד, אם היו מסבירים שהחורבן בא בגלל כל הרעיה הצרה בעיני השם. למה דווקא כאן? עובדה היא שהגמרא בסנהדרין, כשרבשי מנסה להבין את היסוד המשונה הזה, איזה מין סחף כזה שבא בישראל במשך 50 שנה, שמנשה השליט עבודה זרה, אחרי זה, מה הפלא, שעברו שנים לא מבוטלות של תיקוני יאשיהו וכל מה שבא בעקבות זה. והתשובה שעשה יאשיהו וכל זה לא הועילו לסלג את גזירת החורבן. מגילת איכה, דיברנו על זה גם כבר כמה פעמים. מה היה יותר פשוט ויותר ברור שבמסגרת הצדקת הדין שמופיעה במגילת איכה יהיה רמז קל שמקלים שישראל עבדו עבודה זרה? בכל מגילת איכה אין רמז קל שמקלים לעובדה הזאת. ירושלים, אותה ירושלים, אני מביא רק רסיסי ראיות, אבל מי שיעקב יראה מההתחלה עד הסוף, אותה ירושלים שעליה אומר ירמיהו, הבנים מלקטים עצים ואנשים לעשות בצק, לעשות כוונים לראות השמיים, שתגיד נדבר בפסוקים האלה, זאת ירושלים שעמדה 3 שנים במצור הנוראי של בבל, מכיוון שמה אמרו להם חוץ מירמיהו? שהעיר הזאת לא תיפול. למה העיר הזאת לא תיפול? כי עיר השם מקדש השם. אותה טענה שירמיהו טוען. מה הוא טוען? איך אתם אומרים? איך על השם, איך על השם? זאת אומרת שמה הם סברו? שלמה ירושלים תנצל? כיוון שיש בה מקדש לאלוהי ישראל. ואלוהי ישראל הוא הכי גדול והכי חזק מכולם. איך יכול להיות שהוא יהרוס את בניינו? הרי הוא גדול יותר וחזק יותר מכל האלילים. אז זה אני חושב הוכחה שאין עליה פתחה. שהם סברו, הרי כך ירמיהו לימד אותנו. בסדר, לירמיהו יש קושיות על זה. כי הוא סבור שהקדושה הירושלמית היא מותנית. אבל מבחינת העם, זו הייתה קדושה מוחלטת. היא מוחלטת עד כדי כך שלא יכול להיות עליה שום איזה יוצא מן הכלל. שהקדוש ברוך הוא לא יהרוס את עירו. אז מה זה קורה עם כוונים ללכת השמיים? ומה זה קורה עם אנשים לעשות בצד? נו אבא, במקום שבאנו, כשאתה לומד איך היה אצל הגויים, אצל הגויים הייתה עבודה זרה ממלכתית. היו צריכים עצים להעביר לעבודה זרה, אז הולכים ברחובות ומלקטים? מה עם אוצר המלוכה? מה עם בית המלך? מה עם כל הגבירים? יהודים לא התנדבו, גויים לא התנדבו לעבודת שמיים? למה צריכים לעשות מין מעשים טיפשיים, אידיוטים, נמושיים כאלה בשולי החברה? מלקטים עצים? יש אוצר המקדש, יש אוצר בית האלילים. לתרץ, יש כאן עבודה זרה שולית. אין לך ביט לעבודה זרה גדול מזה, מהצורה המצחיקה שירמיהו מתאר. נשים, ילדים, עבדים, כולם משתתפים בזה, מכיוון שזה דלת העם. בשוליים תמיד היו, אבל גם כן, זה לא היה מפה. איך אמרה אותה זקנה? אולי גם בית קברות של גויים עוזר קצת. אנחנו מכירים איזה תמימות של אנשים חלושי השכל. אבל הרי לא זה הבעיה, מה שמעניין אותנו זה דרך המלך של היהדות. גם טרפים. יכול להיות. דוד, הרי מה שהרמב"ן מביא. בכל התנ״ך כולו לא מסופר שדוד נלחם בעבודה זרה. דוד עונים זמירות ישראל. ואם תאמר שהייתה עבודה זרה בישראל, למה דוד לא נלחם? דוד היה גיבור, דוד השליט אדמיניסטרציה. אין, לא נזכר, לא דוד. חוץ מבין שלמה בסוף, ואנחנו נעזור לזה. אין. אפילו שאול לא, את העובות, את העידונים. דהיינו, ניסיון, יש חולשה אנושית. חולשה אנושית לדעת העתיד בעזרת הטרפים. והרמב"ן מסביר איך בדרך ההשתלשלות זה הביא את הנזקים כפי שהביא. אבל כעיקרון, הסוגיה של הרמב"ן מתייחסת לסוגיה הרחבה שאנחנו עומדים בה. דהיינו, ישראל שעמדו תחת הר סיני נעקרה בליבם מליבם עבודה זרה. כשאמר הקדוש ברוך הוא לא יהיה לך, נעקרה עבודה זרה, ולא שמה לעולם. מה ששב זה שוליים, מה ששב זה עבודת השם לא טהורה, מה ששב זה איזה בלבולים ושיגים. ותפקידי הנביא לדורותיהם להוציא את הדבר הזה מן הלב. ומה שבסלנג ובאמירה הוידזורת, 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 זה על דרך ההפרזה ועל דרך החינוך ועל דרך ההדגמה של הדבר הפסול, אבל לא עבודה זרה במובן האלילי הטהור שלה, במידה שדבר תמי יכול להיות טהור. בעיקרון, כלל ישראל, מאז שקיבל את התורה, הפך להיות עם האמיתי.